אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
זוכרת את המלכה הרעה מסיפור של גיאה ושיבת הגמדים? האיש שברגע שהבינה שהיא לא הכי יפה בעיר, החליטה להרעיל את הנערה היפהפייה והתמימה. האיש שהיו לה כוחות כישוף והשתמשה בהם כדי לפגוע בבתולה הצעירה. כשהיית קטנה, בטח הזדהית עם השלגיה וסנת את המלכה המכשפה מרושעת. ועכשיו? עם מי את מזדהה עכשיו? ואיך זה קשור לתופעות גיל המעבר? שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפאה בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. ואיתנו כאן באולפן היום אישה שבסתר ליבי אני מאוהבת בקשות. אל תספרו. אני לומדת ממנה, אני גומעת את החוכמה שלה בכל הזדמנות. ושמה סמדר מילר לוי. סמדר היא מייסדת ובעלים של נון סמך קרובים, שזה בית ספר לזוגיות, ומכללת מילר לנשים מתעשרות. שני בתי ספר עם מאות תלמידים בארץ ובעולם. היא מפתחת וחוקרת תרבות ארגונית הוליסטית, היא מחברת הספרים אהבה פרנית ועיני הלב, והיו לאחד. וגילוי נאות, אני נמצאת כרגע במועדון הלוויות, שזה מועדון לנשים מגשימות בכל הארץ, שסמדר יזמה ומובילה כבר 5 שנים.
כן, כן.
ובאחד המפגשים היא שוחחה על נושא שלי באופן אישי פילה סימון, ענק. והחלטתי שזה לא פייר שרק אצלי הוא נפל. רציתי לחלוק את התובנה גם איתכם. אז היום אנחנו נדבר על נושא כביכול נשכח, ציד המכשפות. אנחנו נדבר על ארכיטיפ המכשפה, ובעיקר נדבר איך כל הדבר הזה משפיע על התפיסה שלנו, את גיל המעבר בכלל, כאילו מהרגע שאנחנו חוצות את 40. אנחנו נדבר גם על הפחדים והאמונות שזה מייצר לנו, שלפעמים ממש מתחבות בתת מודע ומשפיעות עלינו, ואנחנו לא מודעות לזה. סמדר, מה העניינים? ברוכה הבאה. ברוכה הבאה, איזה כיף שאת פה. זה כזה, זה סוג של נס מבחינתי. אמנם חנוכה כבר אחרינו, אבל באמת, לא מובן מאליו. את מבחינתי מהאנשים האלה שקודם כל את עושה מלא מלא דברים. אני חושבת שרק הדברים שאמרתי זה כזה חלק, אבל זה ממש לא הכל. את עושה מלא דברים.
כן.
ואת שוברת מלא סטיגמות על איך צריך. ככה.
במיוחד בשביל עצמי. כל מיני דברים שאני התקלתי בהם והיה לי קשה ומוזר. ואמרתי, רגע, אולי לא חייבים ככה. אולי לא צריך. כן, בהחלט.
שעצם השאלה היא מדהימה, כי את אחר כך פותחת למלא מלא נשים את המסלול הזה של אפשר גם ככה. וואו.
תראי, באופן כללי אנחנו נולדות וגדלות לתוך עולם שגם מסגרות הלימודים והעבודה נוצרו בידי גברים ועבור גברים במשך מאות שנים. ואנחנו לקחנו תפקיד יותר מינורי בלעצב את הדברים. ואנחנו מנסות להתאים את עצמנו למשהו שנשאל את השאלה, האם הוא מתאים לנו?
אז בהמשך לדבר הזה שאת אומרת, באיזה שלב בחיים שלך, בקריירה שלך אולי, נחשפת לכל הסיפור הזה של המכשפות?
את שואלת באיזה שלב נכנסתי לאובססיה חמורה.
אוקיי, אז עברו לנו על האובססיה.
אז באמת, היה איזשהו רגע הייתי שכירה, והיה איזה רגע שאמרתי לעצמי, טוב, אין לי מה למה לחכות, אני הולכת להתחיל להגשים את עצמי עכשיו.
אוקיי.
והתחלתי לצאת לדרך של ללמד, להנחות, באתי מתחום המחול, לעשות סדנאות מודעות בתנועה. היה לי מאוד מאוד קשה ומפחיד כל העניין של השיווק. Believe it or not.
כן, היום קצת קשה, כן.
אוקיי, וממש עמדתי לפרסם את הסדנה החדשה, ועמדתי לפרסם אותה, ועמדתי לפרסם אותה, ועדיין עמדתי לפרסם אותה, ונורא נורא 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 פחדתי. פחדתי פחד מוות, לינה. לא פחד מכישלון, לא פחד ממה יגידו, פחד ברמה אני הולכת למות ביסורים. פחד בגוף, מאוד מאוד חזק.
וואו.
וכל הזמן ירדתי על עצמי, מה את פחדת? למה את פחדת? מה יש לך? מה הסריטה שלך? מה התפוקה? מה זה? ואז הרגע ששאלתי את השאלה הזאת עם טון קצת אחר, למה את מפחדת? באמת עם סקרנות, ולא רק עם...
הלקאה עצמית.
הלקאה עצמית.
כן.
ואמרתי, אני אעצור רגע לראות למה אני כל כך מפחדת. ועצרתי, שמתי עיניים, נשמתי, ופשוט כמו פלשבקים, כמו רגעים, שברי רגעים, כמו שברי זיכרונות, אבל לא זיכרונות מהחיים האלה, של חוויה של פחד, של רדיפה, של מחפשים אותי, של התפסו אותי, של הלך עליי, משהו נורא 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 מפחיד.
את אומרת את זה ויש לי צהמורות.
כן, אחת שיודעת. ולא יודעת למה, התיישבתי, פתחתי מחשב ועשיתי גוגל על ציד המחשפות, שזה רגע להתעכב על המינוח, ציד מחשפות, ציד זה משמש לרדיפה של בעלי חיים, או הכי, שאני מכירה צדים נאצים, כן? לא, אני לא מכירה ציד שמתאר מרדף אחרי בני אנוש. כאילו, בתוך ההתוויה של ההיסטוריה שלנו, אנחנו מוחקים את העובדה שנרצחו שם מאות אלפי או מיליוני נשים. לא, הרגו מחשפות. ומחשפות זה סבבה. מחשפות מותר לצוד, אוקיי? והתחלתי לעיין בהיסטוריה הנשכחת הזו, והייתי בהלם.
ממה?
נכון, זה נשמע מין קוריוז כזה.
כן, שאת פעם אמרת שיש איזו פסקה קטנה בספר היסטוריה נידח כלשהו שאמר שפעם זה היה משהו כזה.
כן,
זאת אומרת,
בכיתה ט' היה כזה מין מסגרת כזה של אנקדוטה. אז האנקדוטה הזו נמשכה 400 שנה. כמעט בכל רחבי אירופה. גם קצת בארצות הברית. והחוקרים חלוקים על כמות הקורבנות שלה, אבל יש הערכות שמדברות על 9 מיליון נשים, אבל גם גברים וילדים. כפרים שלמים שנמחקו, שכבה שלמה באוכלוסייה. זו טראומה רצינית, וכל ההרג הזה קורה בכיכרות הערים. זה קמפיין במשך מאות שנים, שעיצב את התודעה הרחבה של כולנו, לא רק של נשים.
כן.
המסר שעבר חד משמעית היה, תורידו פרופיל. אל תבלטו, אל תהיו אחרים, אל תהיו מיוחדים. והדבר הכי מפחיד זה השילוב של אישה, ידע ועוצמה. אישה, ידע ועוצמה, זה מחשפה. זה מסוכן. את זה צריך להכחיד, בין אם את כזאת, או המשפחה שלך, זה מסוכן לכל הקהילה. אם את, יש לך ידע ואת בעלת עוצמה, את סכנה לכל הקהילה שלך.
למה? למה זה מסוכן? כי הרי המאות שנים נעזרו בידע הזה של אנשים ועלו באות ואנשים המרפאות, ולמה זה מסוכן?
בדיוק בגלל זה. בתוך האוכלוסייה הכפרית ברחבי אירופה, הייתה זקנה חכמה. היו נשים בגילאים הרלוונטיים לתוכנית, נשים מבוגרות, היו נוסעות המרפא, המילדות, המרפאות, הן היו עוזרות לאנשים להיכנס אל העולם ולצאת ממנו, הם נשאו ידע שהם העבירו מדור לדור, הם ידעו את התבונה של רפואת הצמחים, הם היו כהנות, הם עשו טקסים וריטואלים. בתרבויות האלה בעיקר היו מין דתות טבע כאלה שעסקו בקציר, בפריון של האדמה. היה להם תפקיד רוחני וחברתי מאוד מאוד, הם עזרו ליישב סכסוכים, היו יועצות. מילאו המון פונקציות שהיום אנחנו מכירים, זה פסיכולוג, זה מגשרת, היו להם אוסף של פונקציות כאלה. ובעצם שהכנסייה רוצה להשתלט על אירופה, גם על האזורים הכפריים והפגנים, היא רוצה לא רק להיות הדת, היא רוצה גם להשתלט על כל תחומי החיים, בעיקר רפואה ומילדות, שזה תחומים קריטיים.
למה?
עבורנו. כי שם הכוח, כשאת את תלויה במרפא שלך, ברופא שלך, בידע שלו, אנחנו תלויים בהם.
כן.
זה פוגש אותי במקומות הכי מבועלים שלי, אחרי חסרי אונים. זו דרך להשתלט ולשלוט על התודעה. ובעצם באותה תקופה מוקמים בתי הספר לרפואה, שרק גברים יכולים להתקבל עליהם ובחסות הכנסייה. ובעצם אנחנו כדי להשליט לא רק את הדת הנוצרית, אלא גם את התרבות, ולעקור את התרבויות הפגניות, הכנסייה בוחרת לה כמטרה וכיעד את אותה אישה חכמה. ובעצם אנחנו עוברים תהליך של דמוניזציה, דלגיטימציה והכחדה בפועל של הנשים האלה. עכשיו, איך תקחי את המיילדת? שאת מכירה אותה מגיל אפס. היא ילדה את אמא שלך כשילדה אותך, ואת אחותך ואותך ואת דודה שלך, את כל הלידות האלה. איך אני אגרום לך להעדיף את הרופא מהעיר, שהוא משכבה חברתית אחרת, הוא לא דובר את השפה, בכלל את אותו ניב כמוך, הוא גבר, השם ישמור, לבוא ולילד אותך. זה לא נתפס.
האמת שהיום זה כל כך נראה לנו טבעי שיש רופא נשים, שיש גברים שהם רופאים, שאת פותחת רגליים בפני רופא שהוא גבר וזה בסדר גמור, אבל באמת אם שנייה הולכים לתודעה של אישה כפרית, מה זאת אומרת להתפשט בפני גבר? לא היו מכניסים גברים ללידה בכלל.
איך מישהו שלא יולד אמור להבין מה קורה שם? אז איך נגרום לך עכשיו לפנות וגם לשלם כסף לאיזה רופא מהעיר, ולא לפנות לשכנה שלך? זה שינוי סדרי בראשית.
איך?
תפחדי ממנה. התקופה היא תקופה של המגפה השחורה, ושל כל מיני, תקופה נורא נורא
בורות
בהילה.
גם מאוד גדולה.
כן, ימי הביניים, מה שנקרא. ומתחיל להסתובב ספר, שנקרא הפטיש של המכשפה, שמפרט בצורה מאוד מאוד ברורה מי מכשפה, מי נהיית מכשפה, איך לזהות אותה, ואיך להתמודד עם מכשפות. ואפשר ללמוד בספר הזה, שנשים שנראות לכאורה תמימות למעשה, יש להם ברית עם השטן. הם קרתו איתו ברית. בברית הזאת הן מקבלות כוחות על. הן יכולות לעוף. הן יכולות להטיל כישופים. הן יכולות לכופף את המציאות. אז השטן נתן להם כוחות על. אבל בברית הן מקבלות כוחות והן הופכות להיות מבצעות את זממו. עושות, הן בעצם משתפות פעולה איתו, הן בעצם נציגות של השטן עלי האדמות.
מה יותר מפחיד מזה?
כן, והן נורא מפחידות, הן טסות בשקט בלילה על מטטה. שמטטה, אגב, זה משהו שלכל אישה כפריה יש, מטטה קדרה וחתול, לדברים שמאפיינים מחשפה, כאילו כולנו חשודות עכשיו.
ברור.
והן מסתובבות בחבורות, הן ככה נפגשות בלילה למעגלי נשים שלהן בלילות ירח מלא, שאגב זה באמת היה מנהג שכהנות פגניות ונשים חכמות, היו נפגשות פשוט לילה עם תאורה ממש טובה וגם עם אנרגיה מאוד מבורכת, להעביר מידע, להיפגש, לעשות כל מיני תקסים ודברים ביחד. אז המפגשים האלה, המעגלי נשים האלה, מסתבר שבעצם שמה הם עושות את הבריתות שלהם עם השטן, שהדרך ליצור ברית עם השטן היא לקיים איתו יחסי מין, קוראים דברים סדום ועמורה מה שקורה במעגלים האלה, ובעצם ככה נוצרת הברית, ולמעשה אי אפשר לדעת, השכנה, חברה, אי אפשר לדעת מי היא מכשפה, ונהיה נורא נורא מפחיד, ומילדות הן מסוכנות במיוחד, הרי ייסורי הלידה הם העונש על החטא הקדמון. נכון? גורשנו מגן עדן.
נכון.
ובעצם תלדי בנים. המיילדת מקלה ליסורי הלידה. היא ממש כופרת בציווי האלוהי. היא מאוד מאוד מסוכנת. וממש התחילו, תחשבי שבתקופה שבערך חצי מהלידות מסתיימות במוות שלהם, או התינוק או שניהם, או זמן קצר אחר כך, תמותת תינוקות הייתה כל כך גבוהה, אז כמה קל להסביר שהתינוק מת בגלל הכישוף של אותה מיילדת, של אותה מכשפה.
נכון.
אז את מתחילה לחשוב פעמיים אם להרים טלפון לשכנה שתבוא לילד אותך, או לקבוע תור בקופת חולים לרופא, שהוא לפחות לא יטיל עליך כישוף. מוזר ככל שזה יהיה שגבר ילד אותך.
זה שינוי תודעתי מטורף, ממש. זאת אומרת, זה כאילו מישהו, זה כמו היום, לא יודעת, קשה לי למצוא איזשהו משהו שיהיה דומה לזה, אבל זה ממש כאילו כמו להגיד, היום לא יהיו יותר ממשלות, הפוך על הפוך, כן? ויבואו אנשים מהעם, יש איזה אנשים חכמות וינהלו את המדינה. זה פחות או יותר, כאילו עכשיו אנחנו רוצים לעשות קמפיין שזה מה שיקרה.
נכון. רק שפה זה היה באמת קמפיין של פחד. פשוט קמפיין של אימה מאוד
גדולה. וזה עובד, אנחנו יודעים. יש לנו ראש ממשלה עכשיו שעושה את זה מצוין.
אז שמי, באותה תקופה, הספר הזה, הפטיש של המכשפה, היה יותר נפוץ מהתנך. הוא היה ספר שהיה בכל בית. היה לי את הכבוד המפוקפק לעיין בתרגום שלו לאנגלית. ספר חשוך וקשה ומפחיד, לא רק על מכשפות, בכלל על נשים. בכלל, גם אישה שהיא לא מכשפה, לפי הספר הזה, צריך מאוד מאוד להיזהר מפניה. ממש למדנו שם לפחד מעצמנו.
פעם הסתובבה איזו בדיחה כזאת שגבר אומר שאי אפשר לסמוך על יצור שמדמם פעם בחודש.
נכון? כן, אז זה חלק מהדבר הזה. ובאמת, הגוף הנשי, המיניות הנשית, המחזוריות הנשית, כל הדברים האלה מקבלים באותה תקופה ביטוי של משהו סתני, מבהיל ודמוני, שצריך מאוד מאוד להישמר מפניו.
אז כל הדבר הזה שקורה בעצם, מעצב את התודעה שלנו במשך מאות שנים. ואז, וגם בואו לא נשכח שנשים במשך תקופות ארוכות לא כל כך חיו אחרי גיל 50, גג 60, כאילו זהו. זאת אומרת שבאמת זה כבר סוף החיים כזה. והיום אנחנו באיזה עידן שונה ומשונה לחלוטין, שבו אנחנו חיות משהו כמו לפעמים 40 שנה גם אחרי המעבר הזה. אבל התפיסות, הדברים האלה שספגנו שם, איכשהו עוד משפיעים. איך זה משפיע?
אני רק אגיד שזה היה מעבר ללמד אנשים לפחד מפני נשים בעלות עוצמה, זה להוציא אותם להורג, להעמיד אותם למשפט, ולהוציא אותם לענות אותם, להוציא אותם להורג בדרכים מאוד אכזריות, ומאוד משפילות, בצורה פומבית. זאת אומרת, המסר ממש היה, זה מר ממוות, יהיה גורלה של אישה עוצמתית, או לכל מי שקשור אליה. אז המסר נטמע ברמה מאוד מאוד עמוקה, שאנחנו מפחדות. שאנחנו מפחדות ומפחדים מנשות עוצמה. וזה בהחלט קשור גם לייצוג של נשים מעבר לגיל מסוים, שאולי נדבר על זה שבאמת מעבר לגיל הפריון, בעצם המיניות הנשית היא כבר לא כדי לשרת את הפטריארך, את החברה, להעמיד צאצאים. מה התכלית שלה? וזה הגיל שהרבה פעמים עבור נשים נפתחים השערים של עונג, כי את לא צריכה כל הזמן להיזהר להיכנס להיריון, ושל חיבור רוחני גבוה, דרך המיניות. והמקום הזה הוא מקום שכנראה כל כך מפחיד אותנו כתרבות, ולכן הייצוגים שלנו לנשים מבוגרות, תסתכלי במדיה, בסרטים, אישה שהיא מעל גיל 50-60, קודם כל, זה משתנה טיפונת בשנים האחרונות, אבל היא בדרך כלל דמות משנה. היא לא הסיפור, היא לא העלילה. היא איזה או אתנחתא קומית, היא או כאילו מצחיקולה, או מחפופולה כזה קצת נודניקית ומשוגעת וכאילו אובססיבית, כאילו היא דמות נלעגת בדרך כלל. והיא דמות סטטית, היא לא עוברת שינוי. כשאנחנו מסתכלות על מה האופק שלנו, אם נסתכל על הייצוג במדיה, אז זה אופק מושתק או פתטי, ומה שבטוח מאוד לא מיני. היא תמיד הדודה הלא סקסית. היא האימה, הדבר האחרון שאת רוצה להיות. זה הדודה הפתטית הזאת.
לפעמים זה מפחיד, זאת אומרת, היא עושה, היא רעה.
כן, אז אם היא לא פתטית, האופציה היחידה, אם היא לא פתטית, ואולי כן טיפה סקסית, זה אם היא המרשעת, המכשפה. בכל מקרה, הכוונות שלה או מרושעות, או הכמיהות שלה, או פתטיות, והיא בודדה ותלותית, והחיים שלה סובבים סביב חיים של אחרים. אין לה חיים משל עצמה, או מטרה משל עצמה. וכמו שאת אומרת, זה לא כאילו 60-65 נמות. יש לנו עוד חתיכת חיים מסיבית, אנחנו בשיאנו, אנחנו חכמות מתמיד, אנחנו מלאות בניסיון, ורק התחלנו להתחמם. אני מבחינתי בגיל 40 רק התחלתי להבין מה הלוז, מה נסגר. כאילו, החיים הם עכשיו. והייצוג התרבותי הוא שהחיים נגמרו, הנשיות נגמרה, המיניות נגמרה, הרלוונטיות נגמרה בגיל שבעיניי, זה הגיל שבו אנחנו אמורות להנהיג את המדינה.
את יודעת, הייתה לי שיחה לפני כמה זמן, אני לא אגיד עם מי כדי לא לחשוף אותה, אבל היא אישה שהיא צעירה ממני בארבע שנים, אוקיי? היא כאילו, נגיד עכשיו אני בת 44, היא הייתה בת 40, אוקיי? כשדיברנו. והיא ממש עם דמעות בעיניי, ממש אבל כאילו, ובשיא הרצינות, אמרה לי, זהו, אני יותר לא רלוונטית. אני יותר לא חשובה. שום דבר לא... אין לי... מה, אני לא מבינה מה אני אמורה לעשות פה בעולם. כאילו, וואו. זה עולם של צעירים. אני הולכת ומזדקנת. עכשיו, את מסתכלת עליי, היא ילדה. מה זה היום בת 40? היא... זה גם דברים שהשתנו.
רק עושים את הבית בגיל 40 של ההורים.
בדיוק, וגם לא תמיד. עדיין מקבלים מזונות לפעמים מההורים בגילים האלה עד גיל 60. אז את יודעת, ואני מסתכלת עליה, ואני לא יודעת אם לצחוק או לבכות, כי אני אומרת, כאילו, מה העניינים איתך? מה סתונות החיים נגמרו? החיים שלך מתחילים עכשיו, תהני, הילדים שלך קצת גדלו, תצי, תבלי, תעשי סקס כל היום, כאילו, מה?
זה הכי עצוב. כי מאלה שהתרבות מוחקת, נגיד, מוחקת מעלימה, בסדר. אבל למקום שאני רואה אנשים, שהן אוצר של ידע ותבון, הם זהב פשוט, והם כזה, הדיבור שלהם, לא בטוחה שאני יודעת. כזה סוג של סליחה שאני קיימת בכלל, ואני לא רוצה להעיק, ואני לא רוצה להפריע, ובטח אני לא רלוונטית, ובטח כאילו יש שם משהו שזה לא רק, אוקיי, הצעירים שדוחים את החוכמה של האלדרס, בסדר. אבל למה אני עושה את זה לעצמי? האם אני חייבת כאילו לגמד את היכולות שלי, את התבונה שלי? המקום הזה שנשים, אגב, בכל גיל, אבל נשים מבוגרות בעיקר, שאני מבקש מהם, נגיד, להגיד את ההישגים שלהן, אז תמיד הקרדיט הוא למישהו אחר. כאילו, הילדים הנפלאים שלי, או תודה למי שזה. כאילו, איכשהו הקרדיט תמיד מתפזר לאחרים, ולא אני יצרתי, עשיתי, הבנתי, בראתי. זה עצוב לראות את ההפנמה הזאת שלנו כלפי עצמנו.
כן, ממש. אז מה, איך כאילו בעצם קרה החוכמה הזאת, הזקנה, החכמה הזאת, איך היא פתאום הפכה למכשפה?
בכוונת מכוון. ממש, הקמפיין מאוד מאוד הצליח, הוא באמת זרע אימה, הוא באמת יצר חיץ של חשדנות בין הנשים האלה לבין הקהילות שלהן, ובאמת כולנו הפנמנו את המסר, ואני מחברת את זה רגע לאיך הגעתי לזה, אז באמת קלטתי שאני באה לעשות פעולה הכי תמימה של לצאת עם היצירה שלי לאור, ואני חווה את כל המערכת הפעלה שלי שאומרת לי, תעשי הכל רק לא זה. Run for your life. זו סכנה עבורך, זו סכנה למשפחה שלך. אני שמה לב, אני שואלת הרבה פעמים נשים, כשהן באות, כאילו, או שהן פורצות עם היצירה שלהן, או עולות על במה, או פתאום מרוויחות יותר כסף. אחד הפחדים שעולה, זה אני אאבד את המשפחה שלי, את הזוגיות שלי ואת הילדים שלי.
נכון.
אני כל פעם לפני פריצה גדולה בקריירה שלי, יש לי חלום בלילה, קבוע, שאני או טסה לחול ושוכחת את הילדות שלי, או מחפשת אותם כל החלום איפשהו ולא מוצאת אותם. המקום הזה שאני אשכח את האימהות שלי ברגע שאני, העוצמה שלי גדלה, או אצטרך לשלם מחיר אישי ולאבד, לשלם, כאילו לאבד משהו בזה, הוא ממש משהו שטבוע, שאומרת לא יכולה גם וגם. גם תחשבי על ארכיטיפ המחשפה, דיסני, איפה היא גרה? אחרי כחק ביער, ברור. נכון?
היא לא נשואה. לא רק בדיסני, זה מתחיל באגדות, הבאבא יאגה.
נכון. היא בודדה, היא ערירית, היא זקנה ומכוערת.
נכון, והיא גם מתנקמת באלה שבאים ל...
נכון, ומצד שני יש את הנסיכה, שהיא צעירה ויפה וחתיכה, ויש לה נסיך ויש לה ילדים, והיא גרה בארמון. עכשיו, לינה ילדה חמודה,
מה את רוצה?
בואי תבחרי, מה את רוצה? עכשיו, הדבר היחיד שלמחשפה יש ולנסיכה אין, זה כוח וחופש. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ויש לה עוצמות.
היא לא כפופה להקשרים תרבותיים.
אז בעצם בתור ילדות, אומרים לה, תבחרי. את רוצה את החבילת נסיך ויפה וצעירה ושמלות מגניבות והרמון יפה ומעוצב וילדים
וזה. ושכולם אוהבים אותך.
כן?
ומעריכים אותך.
או שאת רוצה, מוכן לוותר על החופש והעוצמה שלך ואת חבילת, כאילו כל מה שמפחיד אותנו, נכון? להיות עריריות וזקנות ומכוערות ודחויות, מה יותר מפחיד מזה. והפיצול הזה שכאילו בכל מיני עצמתיים בחיים, אני צריכה לבחור העוצמה שלי או השבט שלי. זה פרדוקס מזעזע. וחלק ממה שאנחנו עושות גם במועדון הלוויות, זה להגיד, היי, אני ממש לא צריכה לבחור. אני אוכל להיות אשת איש, ואימא, ויפה, ועם ארמון, ומחשפה.
ובת 50.
ומעלה.
ומעלה.
כן.
את דיברת אני זוכרת בהרצאה הזאת ממש הייתה תמונה כזאת של שלושת הייצוגים של האישה ומה בעצם, איך התרבות הפטריארכלית סובבה את זה בצורה כזאת שבעצם נחווה את הספליט. את יכולה לדבר על זה עוד קצת?
אז בגדול רק אני אגיד שבאותה תקופה בתוך הכתבים הנוצריים יש ככה את הספליט של אלוהים והשטן. אלוהים הוא טוב מוחלט, השטן הוא רוע מוחלט. הם במאבק. ובאווירה של ימי הביניים זה מין מאבק שלא ברור מי ינצח. זה לא כזה ברור שאלוהים הוא החזק. אוקיי? יש ממש מתח, והמחשפות עם השטן הם חלק מהמלחמה הזאת. יש ממש מתח, האם הרע או הטוב ינצח, והספליט הוא נורא חד וחלק. ואם נסתכל קצת, נפשפש אחורה בהיסטוריה האנושית, הרבה פעמים ייצוגים של אלים הם לא כזה שחור ולבן. תסתכל במיתולוגיה היוונית. האלים הם מורכבים, הם אנושיים, הם חוטאים, הם נופלים וקמים, הם משהו שם מעורבב.
יותר אנושי כזה.
יותר אנושי.
כן.
תסתכל גם בתוך פנתיאון האלים ההודי למשל, אז יש ממש אלים של הרס. כאילו האלוהות היא גם טובה וגם רעה. יש לה כל מיני פנים. אני חושבת שגם ביהדות האלוהים מכועס ומקנה, ויש לו כאילו, יש לו תכונות גם אנושיות ועזות כאלה. ופה יש משהו כזה ספליט מאוד מאוד מוחלט. ואני חושבת רגע על ההשלכה של זה, על השיחה הפנימית שלנו. האם אני צריכה לבחור צד, אני או רעה או טובה, כי אני בצלמו או בדמותו. ואין את המקום הזה שאומר שאני אלוהית, ובתוך האלוהיות שלי יש גם עוד גוונים. ושזה מגיע לארכיטיפ האלה, שבעצם הוא ייצוג בתוך הרוחניות הנשית, אומרת, יש שלוש פנים, שלוש פאזות לאלה. אותה אלה של הפגנית של אותה נשים שהועלו על המוקד. יש לה שלוש פאזות. הנערה, הבתולה, זו הראשונה. האם והכהנת. זאת אומרת, יש ויש בכל אישה את שלושת המרכיבים האלה.
כן.
Okay? את שלושת, ויש בחודש שלנו, בסייקל שלנו, את שלושת הפאזות האלה. וזה השלם. השלם הוא גם וגם וגם. ובתוך השיח הנוצרי, בעצם נעשה פה מין ספליט. הבתולה והאם הפכו לישות אחת, מריה הקדושה.
או, איזה יופי.
נכון, שבאותה תקופה באמת, האזורים הכפריים באירופה מתמלים בכנסיות הבתולה. יש מריה ממש עולה ביג טיים על הבימת הפנתיאון, וכי זו איזושהי דרך בכל זאת לקרב את המקומיים ואת הפגנים לאיזשהו ייצוג שיותר דומה לאלות
למה שהיה, בדיוק.
למה שהם מכירים. אבל בתור אישה, זה שהיא גם בתולה וגם אימא, זה לא מודל שאני, כנראה שאני לא אצליח לשאוף לזה. והיא בעצם מחזיקה את כל מה שמעניין את הפטריאך. הוא גם יכול לפנטז על הנערה, וגם להשאיר אותה בתולה ולאכול את ההוגה שלמה, וכאילו לקבל את הצאצאים.
נכון.
והחלק השלישי של הכהנת, מה נעשה איתה? הרי אין בה חפץ. הפטריאח לא זקוק לה, סתם כאב ראש. יש לה דעות ועוצמה, והיא מיילדת לי פה, והיא חושבת שהיא רופאה, והיא נדחפת לנו בעניינים פה של הנוצרים, ועושה תקסים, לא מתאים. אנחנו נרחיק אותה לצד של האופל והרוע. הבתולה והכהנת הם בצד של הטוב ושל אלוהים, הן באור, וממש קראנו מתוך הארכיטיפ השלם.
הבתולה והאימא.
הבתולה והאימא. ממש קריאה, וקראנו משם את הזקנה, היא כבר לא חלק מהטוב, היא כבר לא חלק מהשלם, היא לא חלק מהסייקל, היא מכשפה, היא עכשיו בצד של הרעים ושל השטן. ושוב, כל הייצוגים האלה, יש להם הקרנה פנימית לתוך הנפש שלי. אז אני רוצה לראות כמו נערה, ואני עושה דיאטות וניתוחים ובוטוקסים כדי להיות נערה. אני רוצה להיות אמא ואמאית ופוריה כדי להצדיק את קיומי, כי אם אני לא אמא בתרבות שלנו, אז בשביל מה אני קיימת? ומה שמחכה לי בסוף החיים, אוי ואבוי. אני הופכת לדבר הזה, במקרה הטוב, אני לא רלוונטית. במקרה הרע, אני דבר נורא נורא מפחיד ומאיים, ואנחנו בואו נדחיק אותו אל היער. את לא חלק מאיתנו, את לא חלק מהקהילה שלנו, ואנחנו עושות את הדבר הזה לעצמנו, בתוך הנפש שלנו.
בא לי לבכות.
בואי נבכה.
באמת, כאילו, אני אומרת לך, יש לי, אני לא אומרת את זה בצורה... כאילו...
אבל יש סוף טוב. לא, באמת, אנחנו, מה זה בשינוי? אנחנו בתקופה מדהימה. אבל לא, אני לא רוצה לסכם לך את זה. נבכה? יש על מה? רק אני אומרת, בסוף יש קוסם.
תראי, אני פוגשת נשים הרבה. זה מה שאני עושה. ואני רואה את זה. וזה... ואני נמצאת איפשהו...
מה את רואה? מעניין אותי, איך את רואה את זה?
אני רואה את השיחה... כן. אני רואה את השיחה הפנימית הזאת, של מצד אחד אני פתאום מבינה שאני מבינה יותר על החיים. אני מבינה ש... כאילו משהו נפתח לי שם. איזה משהו חדש. פתאום לא כזה שמה... על מה, זה משהו שהמון המון אנשים אומרות לי, לא כל כך, הפסיק להיות כל כך מזיז לי מה אחרים חושבים עליי.
הללויה.
כן. ואגב, אם יש משהו אחד שאני מחכה לו מאוד,
זה.
ומצד שני, זה האימה. זה לא, את יודעת, ישבתי לפני כמה זמן מול אישה, יפהפייה. בת 40 פלוס מתקרבת ל-50. יפה פייה, מלאת חיות, והעיניים שלה בורקות כמו... והיא עשתה צעד מאוד מאוד אמיץ, עזבה איזושהי עבודה שהיא אהבה וזה, אבל היא כבר הרגישה שזה לא טוב לגוף שלה, והיא החליטה להשקיע בעסק עצמאי, וזה בסך הכל הולך לה די טוב. והיא יושבת שם מולי, והיא באימה על זה שהיא מסתכלת על אמא שלה. ורואה איך אמא שלה כמלה, ואיך היא נובלת. ואמרת, אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני לא רוצה להיות שם, זה מפחיד אותי. כל דבר שקורה לי בגוף, אני ישר בריצה סרט, שזהו, נגמרו החיים. והיא באה עם תופעות קשות של גיל מעבר, שדי הסתדרו ברגע שקצת עבררנו את הפחד הזה, והיא לקחה איזה טיפול כזה שמותאם לה. אבל הפחד העמוק הזה הוא שם, ואני רואה אותו המון, והוא קיים גם בתוכי. הוא קיים, אני מדי פעם מגלה איזה תעת קם בבוקר, קולטת את הפרצוף שלי עם כל מיני קמטים חדשים שלא היו שם לפני כן, או כל מיני דלדלים בתעת לפני כמה זמן, הסתכלתי במראה. והמאחורה שלנו זה פחות אנחנו מסתכלים על המאחורה, כי הם מסתכלים מקדימה. ואז פתאום הסתובבתי איכשהו, אני אגיד לך מה, הבן זוג שלי צילם אותי כשנכנסתי לים. ואז ראיתי פתאום, יש לי בטוסיק מאחורה, כאילו כל מיני כאלה דלדלים שלא היו שם קודם. אני נשבעת שהם לא היו שם לפני שנה. נשבעת. ואז תראית, הסתובבתי למראה וקלטתי. אמרתי, פאק, מה זה? ותראית, הרגע הראשון זה, אני מסתכלת, כאילו כזה, ואז צריכה לעשות עם עצמי זירת דרגה, הכל בסדר, את נכנסת לפאזה של אישה זה בלה בלה בלה, כאילו, את כל השיחה הזאת שהיא חשובה, שאני עושה אותה יום-יום עם עצמי, ואני כרגע בחורה יחסית, את נראית, צעירה וזה וזה, אבל זה כבר שם, זה כבר שם, אני כבר רואה את את היער והבקתה שם לבד.
אז אני חושבת שאנחנו באמת בתקופה של שינוי בתפיסה. אז קודם כל בואי נגיד שאת באמת גיל המעבר, תקופה של שינויים, כאילו אנחנו משתנות. האור שלנו משתנה, המבנה גוף שלנו משתנה, אני עדיין בהכחשת משקפיים, מטרידה כל מיני אנשים צעירים, מה כתוב פה? תגיד לי, אתה רואה את זה? אני, כאילו, הטרדת קטינים בענייני ראייה, קוראים לנו שינויים. ויש פה מימד אובייקטיבי של שינוי. אבל האם אנחנו יכולות לייצר לעצמנו באמת משהו שרואה את השינוי בשלם שלו? שכן, אולי האור שלי לא מתוח כפי שהוא היה, וזה גם ילך וכאילו...
כן, זה, עכשיו זה הכי
ברורה.
טוב ש... כן,
כן אבל זה כיוון החיים. כולנו הולכים לשם.
נכון.
ואם אני מציירת לעצמי משהו נורא נורא אפל וקשוח, אז באמת תחושה, כאילו, הציפייה שלי להמשך הדרך היא בעייתית. ואם אני מסתכלת ואני יכולה לראות שם תמונה מורכבת יותר, שלמה יותר, שמכילה גם את העובדה שיש את הרגעים שאני אומרת לעצמי, יו, אני כאילו מדברת עם בן אדם, אני תוך 10 שניות מבינה עם איש לי עסק. זה מיומנות שרכשתי אותה במשך כל השנים האלה. אני מזהה בולשיט מקילומטרים. אני חדה ובמה כן ובמה לא. כל כך הרבה ניסיון בתחומים שאני עובדת בהם. וואי, איזה ניסיון מטורף יש לי, כמה יש לי לתת, כמה יש לי ללמד. איזה נכס אני. אוצר.
באמת. את לגמרי נכס.
גם את. אז כאילו, אנחנו, יש לנו פרופסורה במלא דברים שכבר המון שנים אנחנו חוקרות ולומדות ועושות. ואני יכולה גם להגיד, וואו, יש פה גם, זה בא עם הפריבילגיה. זה בא עם, 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 עם כל מיני דבר שאני רואה איזושהי תמונה שהיא שלמה, שהיא באה עם זה שהילדים שלנו גדלו, ואנחנו קצת פנויות יותר, שהשלב הזה הנורא נורא קשה. שצריך אותנו 24/7. את יודעת, פתאום קורה לי זה אחר הצהריים כזה שהילדה הזאת בחוגים, וזאת עם חברות, ואני כזה, וואו, כזה, אף אחד לא נתלה עליי, אף אחד לא צריך ציציל, אוכל, משהו זה, לא לנסות באוטובוס, כשאתה רגע פתאום, כאילו, יש גם benefits בשלב הזה, והם מדהימים וגדולים, ואני רוצה לראות תמונה יותר שלמה ומאוזנת, ובעיקר לטפל באימת המחיקה הזאתי, להבין, א', זה היסטורי, זה יושב על משהו שבאמת קרה, זה לא המצאה, זה לא אישי, זה משהו תרבותי, וזה לא גזירת גורל. אני יכולה לבחור לא להימחק. זה גם בידיי.
כן.
זה אם אני מוחקת עכשיו את עצמי בהתנדבות, כי אני חושבת שזה מה שקורה, או שאני אומרת, לא, לא. אני הכי רלוונטית שהייתי אי פעם. אני ממש לא מחוקה. המיניות שלי, החיוניות שלי, המקצועיות שלי, סופר רלוונטיים, וזה איך שאני נושאת את עצמי בעולם. וזה יקרין חזרה אלינו, מן הסתם.
אני רוצה להביא איזה מימד של מחקרים שיצא לי לשמוע עליהם. אני לא באמת קוראת מחקרים, אבל כן שומעת עליהם. אז אחד, סיפר פה דוקטור קופרניק שהיה פה על מחקר שעשו על נשים בדואיות בשנות הבדואיות בדרום, בשנות ה-80 אולי, משהו כזה, שברגע שנכנסה הקדמה לכפרים והנשים הצעירות יצאו לעבוד וללמוד וזה, פתאום הנשים המבוגרות התחילו להתלונן על תופעות גיל מעבר.
וואי, מעניין ממש.
כן, מה שלא היה קודם, פשוט לא היה.
אז איך מסבירים את זה?
אז אני לא יודעת איך מסבירים את זה במחקר, אבל אני מניחה שיש, וזה המחקר השני ששמעתי עליו, שיש ממש הבדל בין איך שהזקנה, נגיד, של אדם שתופס את הזקנה באור חיובי, שהדעות שלו והאמונות שלו על הזדקנו, אני לוקחת את זה כאילו, גיל מעבר זה עוד לא זקנה, זה בדיוק המעבר, אבל נגיד אם מסתכלים על הצד השני של החיים, בוא נגיד אחרי 65 אוקיי? שזה כאילו כבר, אפשר לקרוא לזה הזקנה. אז אם לבן אדם יש תפיסות חיוביות על זקנה, הזקנה שלו הרבה יותר בריאה, חיונית, מלאה בכל טוב, לעומת אנשים עם תפיסה. זה כאילו הגיוני, אבל זה לא מובן מאליו.
וואי, האמת שאני חושבת על זה עכשיו, אני חושבת על כל מיני דברים, אפילו קטנים שאני אומרת כזה בהומור על עצמי, כי אני רואה שאני בעצמי חוטאת בדבר הזה, שקצת כאילו בעדינות ובצחוק, אבל מקטין, וגם את הדבר הזה שאומר, אוקיי, מפה זה ילך וידרדר. זו תפיסה, זו אג'נדה.
נכון.
זו הסתכלות. ואפשר לראות גם, אוקיי, מפה זה ילך וישתפר, מפה יפתחו לי עוד אפשרויות, ויהיה לי יותר דברים, ויותר גמישות בחיים. את יודעת, לפעמים בעלי ואני עושים כזה הליכות, אנחנו גרים בטבעון, ויש שם כזה בית אבות יוקרתי, ואנחנו הולכים ברגל כזה, ואנחנו אומרים, המרפסת הזו, איזה נוף יש מפה? כזה, אנחנו כזה מפנטזים על הדירה שלנו בבית אבות, וכאילו, זה גם לשים שם משהו כזה, שיגיד, וואי, איזה כיף הולך להיות לנו, איזה כיף יהיה לנו שם בפנטאוס שלנו.
כן.
כולם נעשה בטן גב.
את יודעת, לפני כמה שנים, אני חושבת שזה עשה משהו, שיפט אצלי, זה כאילו נעץ איזו נקודה אחרת, שעשיתי לפני איזושהי הופעה, אני חושבת אולי אחת ההופעות הראשונות שעשיתי, של שירה שנורא נורא התרגשתי ומתתי מפחד, כאילו היה לי בדיוק פחד מוות, רציתי לברוח, ממש, כאילו, אל תתפסו, אני בורחת, אני לא עושה את זה. וישבתי כזה יצאתי לגינה השכונתית, ישבתי על הספסל שם, ועשיתי דמיון מודרך, והרגשתי, ממש הרגשתי שבא אליי הסקנה שאני התיישבה לידי על הספסל. והייתה לי יותר חוויה ממנה מאשר זה משהו שהרגשתי אומרת לי או משהו, אבל יותר מין חוויה כזאת של כזה שקט, של כזה רוגע ונחת, נחת, כאילו המילה הזאת של הסקנים שאני מתה עליה, הנחת, כזה של ילדה שלי, הכל טוב, הכל בסדר. את כאילו מתרגשת וזה, תני לזה, זה כיף, אבל כאילו בסוף, בסוף מה שמחכה לך זה שקט. תרגישי שעשית את שלך ואת יכולה לנוח.
מדהים.
והיה לי כזה רוגע מזה, את יודעת, ממש יכולתי לדמיין לעצמי איך אני חיה בבית הקטן שלי עם הגינה, עם הפרחים הזה ועם החתול. וזה נעים.
כן, וגם את יודעת, לראות את watching the wheels go round and round, לראות את האנשים שכים לרוץ בתמרות שלהם. ולדעת שאני עשיתי את חלקי.
כן. אני רוצה שנדבר רגע על, ממש ככה בקצרה, נגיד כמה דברים ש... כמה אמונות, אולי נחדד, תעזרי לי לחדד אותן, כי השלב הבא, במדיטציה שנעשה היום, אנחנו ממש נבקש לשחרר את האמונות האלה מעצמנו. איזה אמונות מגבילות כל התופעה הזאת שדיברנו עליה היום יצרה בנו.
אוקיי.
אני רושמת לי.
טוב. אז אני חושבת שכל האמונות שאומרות לנו ש... נשיות זה מסוכן, מיניות זה מסוכן, עוצמה נשית, אישה חזקה היא מסוכנת, אישה חופשייה היא מסוכנת, המיניות שלנו היא מסוכנת. כאילו כל המקום הזה שהקומבינציה הזאת היא. וגם שהיחד הנשי מסוכן, אגב, הרי חלק מהדלגיטימציה שהייתה שם היא להתכנסות הנשית. נשים, סק של נחשים, כמו שאומרים. כל ממש פצע בתוך הסיסטרהוד שלנו, באמון בין נשים, אז גם שביחד של נשים הוא מסוכן או שטחי. פחד מהעוצמה שלי, שאני מסוכנת, שאני רעה. זה רעה ומסוכנת. זאת אמונת שורש אצל כל כך הרבה מאיתנו. ואם אני מאמינה שאני רעה ומסוכנת, אני בדרך כלל גם לא מרגישה ראויה לכל מיני דברים טובים שיש לחיים האלה להציע.
אוקיי. אז עם אלה נצא לדרך.
יאללה.
שוקי, לשים לנו איזה מדיטציה. אוקיי. אז בואו ניקח רגע ככה שנייה להתמקם ולנשום. לנשום את כל המידע הזה שהוא בטוח הפעיל כל מיני טריגרים ולחץ על כל מיני נקודות. השנייה אני אקח אוויר. ואני מזמינה אותך למצוא איזה פינה שנעימה לך ושלווה לך. אם את באמצע יום עבודה ואת רוצה לעשות את זה אחר כך, אז תוכלי אחר כך לחזור למדיטציה, ואם כן מתאפשר לך עכשיו, כי עכשיו זה הזמן ועכשיו הקשבת, אז לגמרי אפשר. ובואי תבדקי רגע עם עצמך אם יש לך הסכמה פנימית לשחרר את הדברים האלה שאולי אפילו לא ידעת שהפנמת אותם מהתרבות שלנו. ואם התשובה היא כן, אז ניקח עוד נשימה עמוקה. אפשר להניח רגע ידיים על הרחם שהיא מרכז הנשיות שלנו, ולבקש לשחרר את כל מה שאנחנו מדברות עליו משם ומכל התאים בגוף. לפני הכל נזרים אור של ריפוי ואהבה, מה שנרגיש שיורד אור מלמעלה לבן עם נצנוצים של זהב נכנס פנימה דרך הקרקפת ופשוט נשפך פנימה בעדינות, ברוך, ושוטף את כל הגוף. כשמשהו טוב נכנס, אז כל מה שלא משרת יכול לצאת, וזה בדיוק מה שנבקש להוציא מהמערכת שלנו. אז נבקש להוציא את האמונות הבאות, לשחרר אותן בכל רמה, ברמה היסטורית, ברמה גנטית, ברמה תאית. האמונה שנשיות זה מסוכן, שמיניות זה מסוכן, שאישה עוצמתית וחופשייה היא מסוכנת. כל מה שבי שמחזיק באמונות האלה, אני מצטערת, סליחה, אני אוהבת אותך, תודה. את האמונה שהיחד אנשים מסוכן, שאני מסוכנת ורעה, על כל מה שבי שמחזיק באמונות האלה, אני מצטערת. ואת האמונה שאני לא ראויה, אני לא ראויה לשפע, אני לא ראויה לטוב, לא ראויה לאהבה או לזוגיות או להכרה, גם את האמונה הזאת על כל מה שבי שמחזיק בה אני מצטערת, סליחה, אני אוהבת אותך, תודה. ואני מבקשת ממך לברוא בעיני רוחך את האישה העוצמתית, החופשייה, החכמה והראויה שאת עכשיו בזה הרגע מש לראות את האלה הזאת שבך. ולומר לה, אני אוהבת אותך, תודה עלייך. זה איזה כיף שאת בתוכי. ולקחת נשימה ולהתרחב לממדים שלה. ולכל הטוב שיש לה להביא לעולם. כמה מתנות, כמה שפע. תודה. אנחנו נסיים עם שיר שכתבתי והלחנתי על תבונה של נשים בוגרות ועל היכולת שלנו לאהוב את מה שאנחנו רואות במראה. רוצה להגיד תודה לטכנאי השידור המדהים שלנו, שוקי אברהם. אז מה את רואה, אהובה, כשאת מביטה במראה?
שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך